מפרקסת. אמיר אורן עם אנשי ביטחון וממשל. מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום דבורה חסיד.
שלום וברכה.
אמי הגנרלית, אבל אמי בעין, איתי הגנרלית.
אני אמי ועמי, גם וגם.
נכון, וביתך עומדת להתגייס, כן. אבל לא נדבר עליה כרגע.
נכון.
היא תגיע לרעיון אחר ברבות השנים של ההסקט הזה, הפרקסת. דבורה, תת-אלוף במילואים או בדימוס, כרצונך. ואם כבר הזכרנו את המונח גנרלית, היו בסך הכל עד עכשיו 20, או לכל היותר, קצת יותר מ-20 קצינות בדרגת תת-אלוף ומעלה. את היית אחת הראשונות בתפקיד הזה. מיד נגיע לחלק הזה במסלולך הצבאי, אבל ספרי תחילה מאין באת.
קודם כל, אני מאוד שמחה להיות כאן. אני ילידת ירושלים. ההורים שלי עלו לארץ בשנת 1948 מתוניס. אמא שלי עלתה כמדריכת ביתר, ואבי עלה ממש ביום הראשון של פרוץ מלחמת השחרור, התגייס לחטיבת הנגב, גרו במעברה בירושלים מקור ברוך, ומשם למלחה. נולדתי אני בליפתה, לאחר שעברו הוריי כשהייתי קטנה, וגדלנו בעצם 50 שנה, היה לנו בית בליפתה עד לא מזמן.
מה זה ליפתה?
ליפתה הוא כפר בעצם ערבי במבואות ירושלים, שהוא היה כפר ערבי נטוש, שננטש בעצם אחרי מלחמת השחרור, ושיקנו בו עולים חדשים, עמידר.
כשעולים בכביש אחד לירושלים, מצד ימין, קרוב לגבעת שאול, רואים...
מצד שמאל, אז זה העמק בעצם, העמק הוא ליפתה. היום הוא נדמה לי שהוא אזור לשימור, הוא אזור יפהפה, הייתה לנו ילדות מופלאה בתוך העמק, עם בוסטנים ועם עם מעיינות וילדות מופלאה. אני אומרת בדיעבד, ילדות מופלאה, היינו עניים מרודים, אבל לא ידענו שאנחנו עניים מרודים. אהבנו את הילדות שלנו, אהבנו את החיים שם.
אז אביך הספיק להיות פלמחניק בחטיבת הנגב.
הספיק, הוא היה בגבעת, הוא היה בשולי שמשון, הגיע עד אלת, בשחור העיר אלת, יש לו סיפורים נהדרים, הוא רטוניזאי, הוא ירד מהמטוס, הוא לא ידע מילה בעברית, נתנו לו רובה ביד. אמרו לו, אוקיי, לחטיבת הנגב, והוא הגיע, אבי הוא טבח מעולה, זיכרונו לברכה. והוא רצה להכין להם קוסקוס, והוא לקח סיר צבאי ועשה בו חורים עם מסמרים, והוא נכנס לאיזה ריתוק, איך שקראו לזה, איך הוא חורר להם סירים, אבל הם אכלו קוסקוס בחטיבת הנגב בדרך לילד.
זו עבירה כפולה, גם חירור סיר וגם השבתת מסמרים.
גם וגם, וגם לכל קוסקוס, ובדרך לילד. אבל הייתה לו, היה לו חלק במדינה המופלאה שלנו.
יצאת מליפתה ונכנסת לצבא.
כן, למדתי בירושלים בית ספר דתי לבנות, בוינר דה רוטשילד, וזה לא היה מהמקובלות להתגייס לצבא. ואני חושבת שאולי הייתי היחידה במחזור שהתגייסה. כל האחרות הלכו לשירות לאומי. ואני במקביל ללימודי, הייתי תלמידה מצטיינת לאורך כל הדרך, כן? ובין היתר ראיתי בקורסי ג'ודו בירושלים. בצבא, כשהתגייסתי, אמרו ג'ודו, ג'ודו זה נהדר, זה מתאים למדריכי נוער. וככה גויסתי, שירתי בג'ואר השנתיים. הייתי מדריכת נוער, הייתי מממית, אחר כך ממפאית קצת.
והמשכת בג'ודו?
תראה, לא הפכתי להיות יעל הרד, כן, אבל המשכתי בספורט. המשכתי קצת התעמלות קרקע וכו', אבל...
איזו חגורה?
יש... תקשיב, זה היה חום בזמנו, אבל נראה לי חום בגלל שפשוט לא קיבסתי את הבגד, לא יותר מזה, זה לא ביטה שום דבר ביכולות שלי. זה כך נראה לי.
התגייסת ב-76?
74.
74.
הנה הסגרנו את גילי.
אוקיי. בסדר. ואז, אחרי מלחמת יום הכיפורים,
נכון.
לא חשבת על מסלול צבאי?
לא. התגייסתי, חשבתי שאני מסיימת את שירותי, ומאוד רציתי ללכת לתחום המלונאות. חשבתי שזה תחום מופלא.
הג'ודאית והמלונאית, דבורה חסיד.
כן, אבל...
שני תארים שאין לך כרגע.
שאין לי אותם, אני לא מתחרטת, כהוא זה. וזהו, ב-74 התגייסתי, שנתיים בצבא, ובעצם אני חתמתי שנה אחרי שנה. זאת אומרת, זה לא הייתה החלטה סדורה שאני עושה קריירה צבאית של 30 שנה, ומפה ואילך...
אבל למה בכלל לצאת לקצונה?
למה לצאת לקצונה? כי, תראה, אני לא רוצה להגיד שזאת הייתה... קודם כל מאוד רציתי, זאת אומרת, ראיתי את המפקדים שלי בצבא ומאוד רציתי להיות דומה להם.
מפקדים או מפקדות?
מפקדים, מפקדים, לא היו מפקדות. אנחנו מדברים על שנות ה-74, מי דיבר על נשים בתפקידי קצונה. היו מעט, פה ושם, בהדרכות היו, אבל כמעט ולא היו נשים. ומאוד רציתי לצאת, היה לי מפקד מקסים, שמאוד שמו רפי חתוקה, והוא אמר לי, את צריכה להיות קצינה, את מתאימה להיות קצינה, את הדור הבא של הצבא, את הדור הבא של המדינה, את... הוא כל הזמן החזיק מן יותר מה שאני החזקתי מעצמי, ויצאתי לקורס קצינות, ואחר כך חזרתי והייתי ממ"מית בג'וארה, ואני לקחתי איתי, אני פעם סיפרתי לך על איזה זכרונות שהיו לי בליפטה, דווקא בששת הימים, שהיו ילדים קטנים, ואני לא יודעת...
תכף נגיע לסיפור הזה, כי הוא אופייני לצהל בכללו, ולא רק נשמור אותו לקראת הסיום.
אז זהו, אז חתמתי קבע, ובעצם שנה אחרי שנה, וכך מתפקיד לתפקיד, התחלתי בתחילת הדרך. הייתי, כמו שאמרתי, מ"פית, לאחר מכן הייתי בפיקוד הגדנה, הייתי קצינה שלישית של פיקוד הגדנה, וכך התגלגלתי משם לאוגדה, למשטרה צבאית, פניות ציבור, בקום, יוהל"ן, זאת אומרת, תפקיד רודף תפקיד.
יוהל"ן זה יועצת הרמטכ"ל
לנשים,
אחר כך זה נקרא למגדר, הנון הפכה למם.
נכון, נכון.
ומתי החלטת שהנה כבר השנים חולפות וכדאי להישאר עד גיל 40 או 42, או מתי הייתה אז הפנסיה?
אני חושבת כשהייתי רב סרן. כשהייתי רב סרן, ואז קרא לי קצין שלישות ראשי בזמנו, ואמר לי, עכשיו תצאי לי לימודים, אבל כשיוצאים לי לימודים צריך לחתום קבע, וזה עכשיו. שם לקחתי החלטה בעצם שאני ממשיכה, יצאתי לתואר ראשון, ומשם זה כבר היה ברור לי, כבר חתמתי תקופות ארוכות יותר.
מה למדתי?
למדתי תואר ראשון בכלכלה ומדעי המדינה, ואחר כך בהמשך למדתי תואר שני מדעי המדינה, ועוד תואר שני בביטחון לאומי, וגם בגלל שהייתי בתפקיד... הייתי, אני חושבת, הקצינה הראשונה של חיל השלישות במבל, במכלל ביטחון לאומי. הייתי בשנת 94 במבל, והייתי חניכה למופת. חברים שלי ישמעו עכשיו יצחקו, כן?
מי היה במחזור שלך?
אוי, הרבה אנשים חשובים. וחלקם הגיעו לדרגות אלוף.
למשל?
ביטון.
דן ביטון.
כן. היה אלי יופי שהיה כתמר. כמעט כל המחזור שלנו, עם הזמן, עוד תאלופים או אלופים.
וראשי אגפים במוסד ובשב"כ.
היה רפי תטרקה, היה רן סער של ימים, הוא מנכ"ל מכבי, היום הוא יושב ראש מכבי, היו עוד אלופים בשב"כ ובמוסד. זאת אומרת, כולם סיימו בתפקידים מאוד מאוד בכירים. היה לנו מחזור נהדר. זה ככה באמצע החיים, אתה רוכש חברים חדשים, חלק גדול מהם אני בקשר עד היום הזה, חלק מהם אפילו בקשר של פעם בשבוע, מה נשמע, מה שלומכם. ואני, הייתה לי שנה נפלאה במבל.
אז אחרי הלימודים של התואר הראשון, חזרת לאקה.
חזרתי להיות מפקדת קורס קצינות, כן.
מתי התחלת לטפל גם בחיילים, או שכל הזמן היית עם חיילים, והחיילות זה מסלול שהתפצל מהשלישות?
האמת, את ההבחנה המובהקת של... שירות נשים, שירות גברים, כך תודה התחדדה לי רק שהייתי מפקדת הבקם, אולי בתפקיד הקודם כראש ענף תכנון של קבע של צהל, ואז ראיתי את השונות שיש בה הזדמנויות לנשים, גם בתפקידים, גם במסלולים, גם... השונות מאוד בלטה במערך התכנון. כשהייתי מפקדת קורס צינות, אז התעסקתי, זאת אומרת, בעיקר הייתי בסביבה נשית. התודעה העמוקה, נאמר, בתחום השונות בין ההזדמנויות שיש לגברים ונשים, הייתה לי כיוהלן. ומבחינתי גם הייתה לי חוויה לא פשוטה להיות יוהלן. הייתי מפקדת הבקום. מפקד הבקום זה תפקיד שהוא נחשב תפקיד אדיר. וכולם עולים אליו לרגל, וכולם צריכים אותך, גם האזרחים וגם המפקדים, וגם... זה תפקיד במרכז הצבא.
פרוטקציה?
גם כאלה היו. ואני דווקא רוצה לספר לך סיפור, קודם כל, כן, מה זה פרוטקציה? אנשים פונים. אנשים פונים, תזכור שאנחנו כבר בשנות, תחילת שנות ה-2000, האינטרנט חזק בפנים, כל הרשתות החברתיות עובדות, כולם מכירים את כולם, האבות שרתו בצבא, האמהות שרתו בצבא, הם פונים, אני מכיר אתכם, אני יודע, אתם כן יכולים, אתם לא יכולים, אני מכיר טעו, לא תסדרו פה, נפנה לכאן וכאן. והיו פניות מכל הכיוונים. ואני לקחתי לי כלל, והיינו מקבלים המון פניות ציבור ללשכה של מפקד הבקום. אנשים, חיילים היו פונים, או מלשבים. והייתי מגשת מהמזכירה שלי פעם בשבוע, הייתה לי מזכירה מופלאה, פעם בשבוע להביא את הפניות ציבור של החיילים האנונימיים. והיינו מוציאים, ממש הייתי מוציאה כל מיני חלומות של חיילים, ובודקת האם אפשר לממש לו את החלום שלו. לימים הייתה לי סגירת מעגל, הייתי באיזשהו אירוע, רב משתתפים ורב חשובים, והמארח אמר, כל אחד יקום ויגיד מיהו. וקמתי ואמרתי באיזה בחור אחד קם, שהוא גם, אני אומרת אולי את שמו, כי הוא אמר את זה בכל רם, מאיר, בעלה של סיוון רב מאיר, והוא אמר שהוא כתב מכתב.
ידידיה.
ידידיה, כן. והוא כתב מכתב שהוא היה כנראה מיועד להיות מקש. זה מה שהוא סיפר.
מקש?
מפקד כשרות או משהו כזה. והוא עד בהורדת. והוא כתב שהוא נורא רוצה להגיע, שהוא יודע שאין בכלל פניות, לא מפנים אותם אפילו לרעיונות לגלי צהל. עכשיו, אני לא יודעת מי זה, אני לא מכירה את הבחור בכלל. אמרתי, קודם כל הבחור, תתנו לו אפשרות שיתמודד. זאת אומרת, אני אומרת, אני מספר, כי בעצם אני חייב לך את המשפחה שלי.
שם הוא פגש את אשתו.
פעם פגשתי את אשתי, וכאן הקמתי משפחה. זו דוגמה אחת מיני רבים של חיילים שכן, הסתכלנו על הבקשות הפרטיות האלה, וניסינו באמת לא ללכת, כמו שאמרת קודם, פרוטקציה. מי שיש לו פרוטקציה, כנראה מסתדר. אבל מי שאין לו פרוטקציה, צריך את המנגנונים החזקים של הצבא כדי להגיע למקום שהוא רוצה.
בתקופה הזו של אמצע שנות ה-90, תחילת 2000, זה כמובן הבדל, כי ב-2000 כבר יש יציאה מלבנון, אבל יש אצלך, את רואה, מגמה של רצון להוריד פרופיל כדי לא לשרת קרבית?
אתה מדבר על תחילת שנות לא, אתה מדבר על 80.
לא, בהתחלה כשהיית ראש ענף.
כשהייתי ראש ענף בשנות ב-92-93.
צהל בלבנון, לא כולם מסכימים עם המשימה.
אני לא זוכרת, זאת אומרת, אני לא זוכרת איזשהו גל של... אני לא זוכרת גל כזה. אני כן זוכרת את המגמה האחרת שהייתה, כשהחליטו בעצם, שקראו לצבא צבא קטן וחכם ומהיר וזריז, ואז זה כן עשה משהו להזדמנויות שיש לצעירים להתגייס, כאלה שגייסו אותם בעבר, פחות גייסו אותם, וצמצמו את הפן החברתי, את השירות החברתי שהצבא נתן, צמצמו את זה, אני כן זוכרת כחוויה.
כי שירות, גם שירות חובה, יקר, עולה לצבא, והצבא מעדיף להשקיע, או העדיף אז להשקיע את המשאבים שלו, או ברכש ציוד, או באימון.
אתה זוכר, אמרו מה שלא יורה, לא יודע מה היה המשך המשפט, אבל מה שלא יורה לא קיים.
יקוצץ.
כן, יקוצץ. וזה פגע גם בתחום כוח אדם, וזה השפיע גם על היקף הגיוסים וסוג המתגייסים. ואני חושבת שאולי הצבא חזר לזה היום, אני לא לגמרי בקיאה, אבל חלק מההזדמנות שניתנה לצעירים, שהיו פרופילים נמוכים על כל מיני רקעים, או כאלה שהם באו מסוציו-אקונומי חלש, ולא למדו בדיוק, וההשכלה שלהם הייתה לא מספקת לצבא, עכשיו, הורידו פרופיל קצת מהקבוצה הזאת, וגם העלו טרף לקורסי קצינים. וגם כל מערכת המיון שאולי נדבר עליה, הייתה כזו שעשתה הבחנה בין גברים ונשים, כי מערכות המיון לא היו זהות. הייתה קבוצה של עולים חדשים מאתיופיה, שעשו להם מבחני מיון רגילים, שלא התאימו להם, והציונים היו נמוכים, ולא רק הם, עוד קבוצות, שמבחני המיון של צהל לא שיקפו את ה...
הטיה תרבותית.
הייתה הטיה תרבותית, וכל המנגנון הזה השפיע בסופו של דבר על קבוצות שלא באו לידי ביטוי בצבא, או שלא התגייסו, ואחר כך הצבא, אני חושבת שמדינת ישראל הפסידה אותם, אני ראיתי את זה בעתידים. כשפרשתי מהצבא הייתי מנכ״ל עתידים. הייתי 5 שנים מנכ״ל עתידים, בהמשך דרכי...
מה זה עתידים?
עתידים היא עמותה, שהיושב ראש שלה הוא איתן ורטיימר, היא עובדת בשיתוף פעולה עם צהל, והייעוד שלה זה לאתר צעירים מצטיינים מהפריפריה, שיש להם יכולות אישיות גבוהות, של המשפחות יש יכולת אולי כלכלית פחות טובה מאשר לאנשים במרכז הארץ, ואנחנו פשוט היינו מאתרים אותם באמצעות מנהלי בתי ספר, נותנים להם תגבור פיזיקה, מתמטיקה, מדעים, אנגלית, ועוזרים להם, פשוט מסלילים אותם לתוך האוניברסיטה והצבא.
ממה שאת אומרת עולה שגם אם הצבא מוכן לוותר על נשים וגברים, כי יש לו עודף כוח אדם, או לפחות עודף במקומות שהם פחות חיוניים לדעתו, לא כדאי להתפנק ולוותר מצידו של הצעיר או מצידה של הצעירה, שהשירות הצבאי משמעותי ויוסיף לו בהמשך הדרך.
חד משמעית. חד משמעית. גם השירות הצבאי חד משמעית, ואני אומרת שבחברה שלנו היום יש גוונים של אוכלוסייה, וצריך לאפשר אלטרנטיבות נוספות. צריך להיות כמובן בעיניי, החוק גיוס חובה הוא נכון ורלוונטי, אבל צריכים להיות לו נתיבים. כי הצעיר במדינת ישראל, במצבנו היום, עד שדברים השתנו, צריך להיות חלק מאלו שתורמים למדינה. נקודה. אם בדרך זו או אחרת.
בת מהקבוצה, מהקהילה הדתית, לא החרדית.
נכון.
ואת רואה היום שנים את הניסיונות לגייס יותר ויותר חרדים. מה דעתך?
תראה, זה מתקשר איכשהו לצבא העם. בתחילת הדרך יצאנו עם מדינת ישראל בן גוריון, צבא העם, מגייסים את כולם, גיוס אחיד. אחר כך עם הזמן הפכנו ליותר מודל סלקטיבי כזה, זאת אומרת, חלק מתגייסים, חלק לא מתגייסים, אם זה ברצון הצבא או ברצון הפרט. ועדות, ועדת שפיר בדרך, ועדת טל בדרך, ועדת בן בסד בדרך, הרבה ועדות בדרך שניסו לעצב את העניין הזה כדי לראות את מי מסלילים פנים על הצבא. ועובדה שעד היום אין איזה משהו חלוט, שהמחוקק אמר זאת ההחלטה, כי זה משהו, הוא נושא מאוד חמקמק. ההזדמנות, קודם צריך לקרוא לכולם לדגל. אני מניחה שאין לצבא מה לעשות עם כולם, ואלו של הצבא אין מה לעשות איתם, צריכים לעשות משהו אחר. המשהו האחר הזה צריך להיות או חברתי, או שירות לאומי, או משהו, ואין שום בעיה, בעיניי אין שום בעיה עם זה שיש קבוצה שממשיכה ללמוד בישיבות.
מה גודלה?
אז זה בדיוק השאלה, הלוואי והיה פתרון. שזה לא ימשיך לגדול יותר מהקיים, זה מה שאני יכולה לומר. שישמרו את הסטטוס קבוע הזה. כי צריכה להיות קבוצה כזאת, זה ברור שגם לא כולם יכולים. חלק מהחרדים דרך כלל משתלבים, משתלבים נהדר בצבא, נהדר. גם במקצועות הטכנולוגיים וגם במקצועות הלחימה. אבל סוגיה חמקמקה.
עכשיו כשאת בתחום הבריאות, את מנהלת את מכבי טבעי,
נכון.
יש לך בוודאי גם ממשק עם החברה הערבית. האם לדעתך שם שירות אזרחי במוסדות המדינה, משטרה, משרד הבריאות, יכול להיות פתרון? האם את שומעת מתוך החברה הזו רצון להשתלבות כזאת?
קודם כל התשובה היא כן. אני חושבת שצריך להיות, זאת אומרת, אם אתה רוצה להיות אזרח שווה זכויות, שווה חובות, שווה זכויות, אתה צריך לעשות משהו שהוא דומה לכלל הצעירים בגילך. ואני מכירה די הרבה ערבים, צעירים מהאוכלוסייה הערבית, שכן נותנים כתף בשירות לאומי בבתי חולים. אצלנו, אני הייתי 8 שנים ראש מחוז המרכז במכבי, אז יש גם עובדים, וגם כאלה שהם בני שירות לאומי, שהם עושים שירות במרפאות של מכבי. ובעיניי זה שירות שהוא לא פחות ערך.
גברים מאשר... בעיקר?
גם נשים, יש גם נשים, גם נשים. גם גברים וגם נשים, ובעיניי זה לא שירות פחות ערך מאשר שירות צבאי, אם עושים אותו כמו שצריך, בבתי חולים, במוסדות, בעמותות, בעיניי מצוין. ואני גם רואה מה זה עשה להם. הם הרגישו שהם שווים בין שווים. זאת אומרת, גם אם ישבו ליד מישהו שירת בצהל, אני עשיתי שירות לאומי, הייתי 2 בקופת חולים ועבדתי ככה, זה בסדר גמור.
נגיע לחיילת.
כן.
חיילת מתחרזת עם דיילת. כן. טייס, דיילת, לוחם, חיילת. האם משהו השתנה, האם משהו יכול להשתנות? את הגעת לתפקיד של יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים, מה שפעם היה קצינת חן ראשית, והיום כאמור יוהלם לענייני מגדר, מיד אחרי פרשת אליס מילר.
כן,
תפקיד. ולכאורה משהו השתנה בקבלה של אפשרויות, האומנם.
תראה, זה לא השתנה בניום בגלל שאליס מילר הגישה בגץ והחליטו לפתוח את קורס הטייס לנשים. זה הרבה יותר עמוק והרבה יותר רחב והרבה יותר שורשי והרבה יותר קשה לשינוי. כי יש הרבה מאוד חסמים, גם חסמים פיזיים לנשים, גם חסמים בעיקר תודעתיים אצל מפקדים, שהם לא מורגלים לכך שיש להם נשים בתוך מערך הלחימה שלהם. גם הקושי שזה יצר מבחינתם, בשילוב הראוי בין האוכלוסייה החרדי, הדתית ובין האנשים, וגם בתפיסת השירות של הגברים עצמם, הלוחמים. אני ראיתי בחילות מסוימים שפתחו מקצועות לנשים, הכניסו לוחמות לתוך המערך, אני ראיתי את התגובות, היו תגובות מאוד קשות של הלוחמים, כי הם הרגישו שהם משונמחים, כי ברגע שיש נשים מבחינתם...
זה לא משונמחים, זה מנושמחים.
מנושמחים, כן, זה הגדרה חדשה, זאת אומרת, מבחינתם הכניסו נשים, המערך מבחינתם בעיניים שווה פחות. וגם עם זה, זאת אומרת, הנשים היו צריכות להתמודד, גם עם התשתיות שלו היו מספקות, גם עם החוויה של לפעמים המפקדים, עוד לא כל כך ידעו לאכול את הדבר הזה, וגם החברים שלהם, שבגללם, בגלל הנשים, המערך נחשב למערך שאני לא רוצה להגיד איזה מילה, הם קראו לזה. מערך של נשים.
כלומר, קרקל, מקומות מהסוג הזה?
גם קרקל, גם מערך התותחנים. היו מערכי שדה שהיה מאוד קשה גם לחיילים וגם למפקדים.
ועכשיו?
אני חושבת שהצבא עבר כברת דרך. תראה, היום בערך 86% מהמקצועות לנשים, למיטב הבנתי, פתוחים. יש עדיין מקצועות בתחום הלחימה והיחודות המיוחדות. אני יודעת שזה לא פתוח, וזה נושא לדיון אחר. הרוב פתוח. המודעות הרבה יותר גבוהה וטובה אצל המפקדים בצהל, לא מושלמת, יש עוד מה לעשות. תמיד ממשיך הדיון הזה באיזון בין המקום של החייל הדתי והחיילת, מי קודם למי, ואם החיילים באים לתפוס קו, האם זה בסדר שיש שם חיילות, לוחמות, הדיון הזה ממשיך, ואני חושבת שהתבונה היא המפקדים בשטח, להפעיל שיקול דעת, ולהיות מספיק נבונים כדי לקבל את ההחלטה הטובה שהיא תיתן את המענה, כי כל דבר יכול להגיע לידי פיצוץ.
אבל יש היום יום, הביטחון השוטף, ששם הסוגיות הן זאת שאת הזכרת לגבי דתיים חילוניות, וגם לגבי המאמץ הגופני השונה, סרגל המאמצים, ויש גם החשש ממלחמה ומהרוגות ומשבויות. זה כמעט לא התממש, ראינו ב-2006 מכונאית מוטסת שנהרגה בלבנון מעבר לקווים, כמובן שבהשוואה למספר החללים הגברים זה נמוך, אבל במלחמה זה עלול לקרות. וזה חשש שגם ביחסי צבא חברה מפעם, לא רק מבחינת היעילות הצבאית. מה דעתך?
החשש הזה מקונן גם בליבי. אני לא יכולה להיות גיבורה ולהגיד שזה לא משהו שאני לגמרי חי איתו בשלום. אבל אני אומרת בזה באותה נשמה, כי זה מחליש את הטיעון של אנחנו רוצים להשתלב בכל המקומות, בכל המערכים, ולתת לנו הזדמנויות בהתאם ליכולות הפיזיות והשכליות שלנו. יש לזה סיכונים. אני חושבת שלא בכדי לא פתחו את כל המערכים, גם כדי לשמור על הנושא הזה. אני לא חושבת ששמים אותו בצורה מובהקת על השולחן, אם זאת הסיבה. יש סיבות נוספות שלא פתחו את המערכים הקדמיים, אבל זה חשש שמקנן גם בליבי, אני חייבת להגיד.
כאשר התמנית ליועצת הרמטכ"ל לענייני נשים, מה הייתה המשימה שהוגדרה לך לידי הרמטכ"ל, אולי שר הביטחון?
כן. אני נכנסתי לתפקיד, סגן הרמטכ"ל היה גבי אשכנזי. היית בדיוק התקופה של תרש נשים, תוכנית רב שנתית לנשים. וזומן דיון אצלו, והוא קרא לי, אני הייתי פקדת את הבקום, כדי שהתחלתי לומר שם קודם משהו, להיות פקד בקום זה גג העולם. ואחר כך ללכת להיות יוהלן, למרות שזה דרגת תת-אלוף, זה כאילו, בחיית באמא שלך, מה את עכשיו מתחילה לבלבלנו את השכל עם נשים וקידום והזדמנויות, וזה כאילו, קודם היית רצינית, כאילו, מה קרה לך עכשיו? כאילו, תרגעי. זה פחות או יותר הייתה האווירה של, אני הרגשתי כך.
זה גם ההבדל בין מפקדת ליועצת.
נכון, כאילו, ואני הרגשתי את ה... עכשיו, באתי, כל השנים עסקתי בתחום כוח אדם, והייתי, עסקתי בדברים נורא חשובים. וגבי הכיר אותי היטב. ואז הוא קרא לי אליו ללשכה, ואמר, תראי, יש תרש נשים, הכינו מצע לדיון. ובמסגרת המצע לדיון, זה הנושאים שעולים לתרש. קחי את זה, תרשימי את כל הפערים שאת מזהה בתחום שירות הנשים, ותחזיר לי את זה, וזה יהיה התרש. הכנו רשימה, גבי הוציא את זה כמצע לדיון, חזרה לכולם, לאגת, לאקה, כולם, מחדש. עכשיו, מה הכנסנו פנימה? כמעט הכל. הכנסנו הכשרות אחודות, מה שלא היה קודם, קודם זה היה בנפרד. טירונות בסמכות, פתיחת מקצועות לנשים. מערכי המיון, האיתור והשיבוץ, גם זה נכנס פנימה. בעצם האמירה שלו, הוא נתן לנו בעצם דרור להכניס, עשינו תוכנית, ואני מאוד שמחה, שככה בפרספקטיבה של 15 שנה, שהצלחנו להשפיע באמת, מהותית, על ההזדמנויות שיש היום לחיילים. היום זה ברור מאליו, מה שנעשה אז בשנת 2000, השפיע על איזה הזדמנות יש היום לחייל גם להתמיין בצבא, לחיילת, איזה מבחנים היא עושה, איזה תפקידים פתוחים בפניה. גם הנושא של התשתיות. הוא אמר, אני לא מוכן לקבל את העניין, שיגידו, בגלל שאין שירותים לנשים, או אין תשתית מתאימה, כאן נשים לא יכולה. אז זה יתוקצב, יבנו שירותים והם ייכנסו. שירותים, לאו דווקא במובן של שירותים, אלא שירותים שתומכים בצרכים של נשים. אני חושבת שבשנת 2000 עשינו מהפך, ממש מהפך בתרש נשים הזה. כי זה אחר כך לקחו אותו ופרקו אותו כל שנה עוצת ועוצת. ואני מסתכלת היום אני רואה, יש... בקצונה הבחירה לא הבקנו. יש אמנם שתי אלופות, שזה מאוד יפה, ויש ששת אלופות, נדמה לי היום, שזה גם יפה, אבל זה שיעור מאוד קטן ביחס להיקף הקצונה בצבא, והתפקידים שאנשים יכולות לעשות.
יש לכן, בדומה לבוגרי המכללה לביטחון לאומי, גם קבוצת תמיכה, או לפחות קבוצת וואטסאפ של קצינות בחירות?
כן. כן, כן, יש לנו.
כמה אתן שם?
כל מי שהייתה יוהלן, כל מי שהייתה תת-אלוף, כל מי שהייתה אלוף משנה והיא מחוברת איכשהו לקבוצה די גדולה של נשים, אנחנו מדברות בינינו, כמו שאני דירקטורית בחברת חשמל, אז יש קבוצה של דירקטוריות, 250 דירקטוריות, כל היום, איך אצלכם, מה אמרתם, מה עשיתם, זה טוב, קבוצות התמיכה הן טובות.
אז תעשי אחר כך פורוורד, זה נשמע חומר טוב.
חומר מצוין לכתבות חסוי וסמוי.
דבורה, כאשר היית בבקום כן. עדיין, היה אירוע שעליו התחלת לספר, בראשית השיחה. אז לרקע, קצין בכיר במילואים, אלוף משנה, לא ידע שבנו בשלב מוקדם של שירותו הצבאי חש חולשה עד כדי סימני אובדנות. הצהרה מצידו על אובדנות. אחר כך הוא התאושש, אבל בינתיים זה פסל אותו ליציאה לקצונה, מה שבמשפחה לא ידעו. וכאשר האב לחץ על בנו ללכת בדרכו, והבן לא סיפר לו, זה הגיע למעלה לחבר מאוד בכיר של האב. קחי את הסיפור מכאן.
אני הייתי ראש ענף שיבוץ בבקום. קיבלתי טלפון, מפקד בקום, תדברי עם האלוף טל, ישראל טל רוצה לדבר איתך.
עוזר שר הביטחון, הוא כבר לא היה בשירות קרבי פעיל, אבל הוא היה עדיין אלוף.
נכון, הוא היה אלוף, והאלוף טל רוצה לדבר איתי, התקשרתי אליו, הוא אמר, תקשיב, הבחור הזה והזה אמור לצאת לקורס סינים, לא מבין למה אתם לא מאשרים. עכשיו, אני רואה את הנתונים, אני לא יכולה להגיד לו יותר מדי, כי אני רואה מה הסיבה, אני מסבירה לו שיש, הוא לא עומד בקריטריונים כזה וזה, והוא אמר, מה זה? והתחיל לצעוק. קריטריונים, אם אני צריך קריטריונים, אני לא צריך קצינים, אני לא צריך אותך, נשי מחשב, תעשי אנטר, 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 ואז לא צריך שיקול דעת, והוא צעק. עכשיו, ברקע עומדים לי סיפורי ילדות. אנחנו, בששת הימים, היינו במקלטים, על הגדון הירדני ירה עלינו, עליפת, על הבתים, והיו כמה ימים של פחד, ממש פחד גדול, ורואים את הטנקים הירדנים, ואבא שלי.
וגם כוחות מצרים, קומנדו ואחרים הגיעו לתגבר את הירדן.
נכון, אנחנו מהבית מליפתא ראינו את בית איקסה ואת נבי סמואל, בית צוריך. זאת אומרת, הכפרים הערבים היו מול העיניים, ואנחנו רעדנו מפחד, ואבא שלי שהיה גיבור גדול, הרי הוא היה בחטיבת הנגב, הוא אמר, מה אתם דואגים? יהיה ישראל טל, 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 הם ידעו שיש טל על ההר, וטל זה שלנו, ובכלל מי הם הלגיונות האלה.
והוא יבוא עם הטנקים.
והוא יבוא עם הטנקים, ואנחנו בסדר, ותשנו ילדים, הכל בסדר. והוא צועק, ואני ככה בראש שלי רץ הסיפור טל, 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 והוא גמר לדבר, אמרתי, אני רוצה לספר לך מה, ואמרתי לו את זה. עכשיו הוא השתתק, אמר לי, אני מבקש שתבוא אליי למשרד. והלכתי אליו. הוא כל כך התנצל, הוא בדיוק כתב ספר, ואני הייתי בלימודי תואר שני באוניברסיטת חיפה, והייתי אמורה לכתוב משהו בנושא צבא וביטחון משהו. והוא כל כך התנצל, והוא הביא לי ארגז תפוזים, או אני לא זוכרת, או אשכוליות או משהו, והוא אמר לי, תקשיבי, אני נותן לך מתוך הפרק שעוד לא פורסם, אני נותן לך לצטט בתוך העבודה שלך במכללה. ומבחינתו, גם מבחינתי הוא עשה איזשהו תיקון, אבל זאת הייתה חוויה של מי דמות נערצת לדמות מתרסקת.
זה מה שקורה במדינת ישראל, כשהגיבורים ההיסטוריים ממשיכים לחיות וללוות, ולפעמים גם להתווכח ביניהם. הם לא נמוגים לירקתיים, אלא ממשיכים לפעול. מי הגיבורים שלך בצבא? מי השפיע עלייך, גברים ונשים? חוץ מחתוקה?
ככה, קודם כל מנחם זטורסקי, שהיה מפקד אוגדה 370, והוא בעצם הראשון, שאני הייתי, אני חושבת, אולי הקצינה הראשונה שנכנסתי לאוגדה, והקשלר שלח אותי אליו, הוא דיבר איתי שתי דקות, אמר לי,
קצין מהצנחנים ומהנחל,
שהשתתף בבצע אנטבה, בחור
שנפטר בדמי ימיו.
נכון, בדיוק. אז מבחינתי מנחם בראש ובראשונה, הוא פתח לי את הדלת לאוגדה, ומהאוגדה שזה הייתה, זה היה תפקיד פורץ דרך לנשים, וכולם הסתכלו איך
היא. קצינת של אישות אוגדתית ראשונה?
לא, הייתי עין קשלה. ב-370, ושירתנו ברמלה, איפה שהיום נמצא כלא אופר, בפנים היה שם, אוגדה הייתה שם, ואני חושבת שמנחם פתחת, מנחם היה כל כך שוויוני, הוא לא ידע לקרוא לזה שהוא שוויוני, הוא לא קרא לזה בשם שוויוני, אבל הוא היה שוויוני, הוא לא הבין מה הבעיה, מה זאת אומרת נשים גברים, היא מתאימה לתפקיד, היא תהיה בתפקיד, מה הקשר ל...
אולי זה גם הרקע בנחל.
עכשיו, נחל, זה שהוא בא מהקיבוץ, אני חושבת כל הדברים האלה גם יחד. אני חושבת, אז בראש ובראשונה מנחם זטורסקי, ובהמשך היו לי מפקדים טובים מאוד, אני זוקפת זכויות רבות למופז, שאני חושבת שהוא היה רמטכ"ל מאוד חברתי, היה מאוד אכפת לו, גם מהחיילים, גם מהצבא, וגם מההורים של החיילים. היה לו מאוד חשוב שהמשפחות ירגישו שהחיילים בידיים טובות. אני הייתי קצינת מיניות הציבור, ופעם בשלושה חודשים, זה נשמע בדיה, פעם בשלושה חודשים, היינו דוגמים אקראית שמות של הורים. לא כאלה שמישהו אמר לנו, תביאו את זה, וזה היינו לוקחים רשימות, מריצים במערבל של בקום, עולים שמות, מזמינים הורים אליו ללשכת הרמטכ"ל, ויושב אולם עם 50-60 הורים, והוא בא ושאל אותם, מה שלומכם? איך הילדים? מה יש לכם להגיד? אני לא, יכול שעשו את זה בהמשך, אבל הוא היה מאוד חברתי, היה מאוד אכפת לו בתקופה שלו, כשהייתי פניות ציבור. התחילו אז להיפתח מקצועות נשים, בדיוק תחילת תפקיד הבקום. הייתי משתתפת, הוא היה מזמין אותי לפורום מתכל, והייתי רואה את העמידות שלו מול כולם, גם כאלה שלא כל כך התאים להם פתיחה של מקצועות. הוא אמר, זה ייפתח, וזה לא נתון לדיון.
אבל הנה, את אומרת, הוזמנת לפורום
כן,
מתכל.
כן, כי אני לא הייתי חלק בפורום מתכל.
ודאי, אז בפורום מתכל אין ולו חברה אחת, אלא אם במקרה...
היא אלוף, נכון.
יועצת הרמטכ"ל, כן. היועץ הכספי של הרמטכ"ל נכון, הוא יועצת.
נכון.
והחברה היא כל גברית.
לגמרי, לגמרי.
זה משנה? חשוב שיהיה שם...
תראה, קודם כל...
אולי חשוב, מזכירת הפיקוד
חשוב
העליון...
חשוב שיהיו שם אנשים טובים, בוא נתחיל בזה. ובתוך האנשים הטובים, אין לי ספק שיש נשים שמתאימות לשבת בפורום הזה. אני רואה את הפורום שלנו במכבי, שזה פורום בכיר של גברים ונשים כאחד. לכל אחד יש תרומה. ויש כל, ויש התרומה של הניהול הנשי היא תרומה ייחודית. אני חושבת, בעבר היו קצת לועגים לניהול אינטואיטיבי, אני חושבת היום מדברים על ניהול אינטואיטיבי, על ניהול שהוא אנושי, שאומנם משימתי ומבצעי ורוצה להשיג תוצאות, וגם לי חשובה שורת הרווח בארגון, אבל הניהול שלי הוא בא ממקום של איזון. אני, גם בגלל מה שחוויתי בצבא, אני חד-הורית, יש לי ילדה אחת, ילדתי אותה כשהייתי מפקדת הבקום, אני מסתכלת לאחור, אני חושבת שלא עשיתי איזונים נכונים בין החיים הפרטיים שלי ובין השירות הצבאי. היום, כשאני מנהלת חברה של למעלה מ-1,200 עובדים, ולא רק בחברה הזאת, גם בתפקידים הקודמים, אני ביוזמתי פונה למנהלים הצעירים שיש להם ילדים, ואני מבקשת שיראו לי בלוז שהם יכניסו יום, שהם הולכים מוקדם בביתה. אני רוצה שהם לא, בעוד 20 שנה יגידו, אני עבדתי כל כך קשה בגלל המנהלים האלה, ואני לא ראיתי את הילדים. לא, לך הביתה, תהיה עם ילדים, שב בארגז החול. ואתה לא רוצה בעיה שלך. האיזון הזה של לראות גם את הבית וגם את המשפחה, זה נשים רואות את זה יותר מגברים. אז כן, הם צריכים לשבת בפורום מתכל, הם צריכים לקחת החלטות שהן גם החלטות אסטרטגיות, וגם החלטות שיש בהן פן נוסף, שהוא פן רך אולי, שהוא מאפיין אולי את הניהול הנשי.
קודם כשדיברת על חיילים שרואים פחיתות כבוד ליחידה שלהם כשהם מעורבים עם חיילות, לא הגעת לשלב העוד יותר מתקדם, שזה כשהם תחת פיקוד של קצינות. צהל עבר כברת דרך בעניין הזה?
תראה, אני לא יודעת לתת תשובה מהחוויה של מפקדות שהם, יש מגדיות היום. אז אני לא יודעת איך אין חשוד ביחס לחיילים ואיך החיילים חשים כלפיהן. אני יכולה לתת מהחוויה שלי, שהיו לי גברים שהיו תפי שלי, מעולם לא הרגשתי שהם, אני לא הרגשתי. לא בגלל שהייתי מפקדת מעולה, בגלל זה. אבל אני לא הרגשתי שהם צינים כלפיי. היו בסביבה קולות. כשמוניתי לפקדת הבקום כאן, שמעתי מה הביאו אותה, תפסו לנו תפקיד של גברים, מה עכשיו? כן, שמעתי את הקולות האלה, והתעלמתי. ממש התעלמתי.
כאן מדובר על שלישים, לא על כן, מגדים שנלחמים לגמרי, על תפקיד מחת.
ולא אהבו את ההחלטה הזאת. אבל גם דרך אגב, החלטות שלקחתי כמפקדת הבקום, גם בחלק מהמקרים היו לי צנינים ביניהם. אני הגעתי מפקדת לתפקיד, ואני החלטתי שאני משנה את שרשרת החיול, ואני משנה את התפיסה של איך קולטים את היום הראשון, את החייל ביום הראשון. לא רוצה שיצעקו עליו. אני רוצה שביום הראשון יהיה לו אוכל טעים במטבח. הפכנו את זה ממטבח מבשל למטבח, ממטבח שרוכש את המזון למטבח מבשל, כדי שיהיה להם טוב ונעים.
כלומר, בשר טרי חדל להיות הכינוי של הנקלט, והפך להיות המזון במטבח.
הגדרת את זה מצוין. מבחינתי, ואמרו לי, מה זה פה קייטנה? מה זה ביום הראשון? כאילו, הכל כזה נורא נחמד. אנחנו הכנסנו דודות של הוועד למען החייל. הדודות, אמרנו שכשהחיילים יורדים ביום הראשון מהאוטובוס מלשכת הגיוס, אני רוצה שמישהו יראה אותו, זה לא במקף צועק, אלא דודה שתגיד לו, כפרה, בוקר טוב, שלום, ברוך הבא לבקום. עכשיו תגידו על זה מה שאתם רוצים, לא מתאים לניהול, זה מה שאני הבאתי, וניהול אחר של הגיוס, ניהול ממוקן יותר, ניהול דיגיטלי.
אבל דבורה, קודם כשדיברת על מופז והפגישות שלו עם הורים, הזכרת שהוא פגש את ההורים של הילדים.
כן.
התפיסה הזו של החייל כילד קצת גורעת מהראייה של הלוחם.
אוי, שאלה נהדרת. כשהייתי קצינת פניות הציבור, כתבה ציפי גון גרוס ספר. כתבה ספר, ובין היתר התייחסה לעניין של הילדים הילדים המתיילדים. כשהם רוצים, עד גיל 18, כולם פורקים עול, ולא רוצים להיות בחברת ההורים, וכל אחד עושה מה שהוא רוצה. בגיל 18 מאוד נוח להיכנס שוב לתוך הידיים של ההורים, ואמא, תעזרי לי, כי המפקד אמר לי ככה וככה. אז כן, יש תהליך של התיילדות. אני חושבת שזה... מה שאם אמרתי ילדים, אז בגלל האינטואיציה האימאית שלי כרגע אמרתי ילדים, אבל צריך, ברגע שמתגייסים, אז זה חיילים. וכשאתה אומר חיילים, אז יש לך ציפייה אחרת מאותה קבוצה. אבל אני חושבת שהם יישארו לו, קודם כל הם יישארו לעולם ילדים של ההורים שלהם, גם כשהם יהיו מבוגרים, וההורים ימשיכו לעולם להתערב. והיום ההתערבות היא ביתר, זה לא רק מעורבות, זה התערבות. היא התערבות בגלל העולם, בגלל קצב זרימת המידע, בגלל האמצעים שיש היום. ההורים מגיעים לכל מקום, לפעמים בצורה אובססיבית. מבחינתם זה הילד שלהם שנמצא בצבא, וזה באמת הילד שלהם. והם מצפים שיתפלו בו טוב, ושיחזירו אותו בשלום הביתה. ואי אפשר, להתווכח עם הטיעון הזה. מצד שני, יש את הנרטיב הצבאי, שאומר, פה יש לוחם, חייל, מרגע שהתגייסת את הלוחם. שני מתחים.
את כבר עשור וחצי גמלאית של הצבא.
כן.
מה דעתך על המחלוקת על הפנסיות?
קודם, לדעתי זה... אני רואה את זה כתיקון טכני. מה זה מחלוקת על הפנסיות? זה משהו שעד עכשיו נעשה. כמעט כל פורש קיבל את אותו, לא יודעת, אחוז או שניים. זה נקרא אחוז רמטכ"ל. עכשיו, במקום שכל פעם זה יוגש והובא לאישור, רצו להסדיר את זה.
הבעיה...
זאת הבעיה, כך אני מתרגמת את מה ש...
הבעיה...
זה תיקון טכני.
או המחלוקת איננה גודל הפנסיה, אלא מה שנקרא פנסיית גישור. מה שקורה בין היציאה לגמלאות שלפעמים, או אפילו לעתים קרובות, היא כפויה, כי הצבא מעוניין בדם צעיר, ויש קופצים רבים מדי על כל עמדה פנויה, לבין היציאה הכללית במשק לגמלאות.
כן. שאלה קשה. אין לי תשובה טובה לשאלה הזאת. אני מבינה מה שאתה שואל. שאלה קשה. אני נהנית מאותו מטעם, כן? אני גם נהנית מכך שיש לי פנסיה, ועד שאגיע לגיל גמלאות. תראה, השירות הצבאי הוא שירות אינטנסיבי. וגם אם יגידו שיש עוד מקומות עבודה שהם דורשים מאמץ וכו', השירות הצבאי ברובו, יש אולי מקומות בשוליים פחות, אבל ברובו הוא שירות מאוד אינטנסיבי. הוא דורש ממך את כולך. זה לא מקום עבודה, זה לא קריירה, זה באמת, אני רואה את זה כשליחות. והאינטנסיביות של לעבוד עד גיל 45 או 48, ולצאת אחר כך לעשות משהו אחר, אני חושבת... כן צריך לתת איזשהו פיצוי, גובה הפיצוי, קטונתי מלהגיד מה הוא צריך להיות. אבל אני כן חושבת שיש שונות באופי של השירות הצבאי.
בחברה הישראלית של 2022 שליחות יש בוולט. השאלה היא...
וגם בצהל.
וגם בצהל.
ברור. יש בצהל וגם בוולט, הפוך.
וכשאת משווה את צהל לחברה האזרחית שאת מכירה מאז אמצע סוף...
כן.
שנות 2000 ו...
כן.
מה את אומרת?
בהקשר של תחושת השליחות במקום עבודה, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. בצבא יש איזה משהו שנותן לך לחוש, אתה עושה משהו נורא חשוב, עוצמתי ומרכזי, ואתה משפיע בכלל על קיומה של מדינת ישראל. אני הרגשתי כך, שכל מה שאני עושה נורא נורא חשוב. מקום העבודה שלי, אני עושה את העבודה, אני יודעת שאני צריכה להביא תוצאות, אני יודעת שיש לי שורה תחתונה, או מחיות כפיים, או רווח, או תוצאות של סביעות רצון של אוכלוסיות שאני מטפלת בהן, אבל זאת לא אותה תחושה של חלק ממשהו נורא גדול, שהוא הקיום שלנו. אני לא יכולה להסביר את זה, לא יכולה לפרק את זה, אבל זה לא אותו דבר.
רוני חסיד, ביתך, בשבועות האלה עוברת ממעמד של אזרחית, או מועמדת לשירות ביטחון, לחיילת, והיא תשרת ביחידה שהיא רצתה להגיע אליה נכון. בלי לפרט.
נכון.
היא תתקשר איתך ותאמר, אמא או דבורה, או איך שהיא קוראת לך, עשית טובה, דברי עם מפקדת, היום זה כבר מיטב, זה כבר לא הבקום, או עם המפקד שלי, כך או כך. ואם היא תעשה זאת, מה תהיה התגובה שלך?
קודם כל, דעתי, היא תעשה את זה כמו כל הילדים האחרים, בכלל אין לי ספק. כמו שאתה צריך לסיוע בבית ספר, ואמא צריך, המורה והמורה והמנהל וכו'. ואני כמובן מעורבת בכל, אני מטבעי מתנדבת לעשות כל דבר ועניין. אז אני מניחה שהיא תתקשר, אני מניחה כשיהיה לה קשה, אז היא תתקשר ותתייעץ. ברוב המקרים, אני נותנת לה חכות, ואני אומרת לה, תקשיבי, צריך ככה, אולי תנסי, נותנת לה את הדרך, אני עוזרת לה לקבל החלטות. אני ברוב המקרים לא התערבתי, גם בבתי הספר. כשהיה ממש צריך בקצה, התערבתי לטובתה, ולא רק לטובתה, גם לטובת תלמידים אחרים. אבל אין לי ספק שהיא תתקשר, ואין לי ספק שהיא תתיילד, ואין לי ספק שאני אתנהג כמו הורים אחרים, ואין לי ספק אחר כשאני אעביר ביקורת עליהם, אבל כן, אני מניחה שאני אהיה אותו דבר.
ויכול להיות שבסוף מישהו או מישהי יתקשרו אלייך ויגידו, דבורה חסיד, את היית האלילה שלי לפני 30 שנה.
בחיים זה לא יקרה. אני בחיים לא הרים, אני לא, אין, אני רוצה לקוות ולהאמין, היו לי אלפי פקודים ואלפי עובדים. אני לא, אני מסתכלת לאחור, אני אראה בזה כישלון עם יא אחד שיגיד שאני פגעתי בו, העלפתי אותו. אני רוצה להאמין שאני לא כזאת. אני עושה דברים אני עושה דברים בהתנדבות. אני סיפרת, הייתי 6 שנים יושבת ראש הקרן לחיילים משוחררים, בהתנדבות בנוסף את תפקידי בבקום, במכבי, סליחה. אני מתנדבת בכל בצבי אצל זקנים, אני עושה מנטורינג למנהלים. אני מחפשת את הטוב שיש בי כדי להעביר הלאה. כי אני אומרת, בסופו של דבר, אנחנו כולם קטונו, אנחנו באים לפרק זמן מסוים, אנחנו רוצים להשאיר גם לילדים וגם לעצמנו, שעשינו טוב. אז אין מצב שתתפוס אותי בעניין משל.
אז תת-אלוף במילואים דבורה חסיד, קצת מהטוב הצלחת להעביר בשעה האחרונה. תודה רבה ולהתראות.
תודה רבה, נהניתי.